אתה כמו טייפ רקורד. אתה, מה אתה מרוויח מזה? קודם כל אתה מרוויח מזה שהיא הבינה והרגישה שאתה קלטת מה שהיא אומרת. וזה מאוד חשוב. זה נקרא שאתה הקשבת. עד כדי כך שאתה אפילו יכול לחזור עליה ולהגיד לה בדיוק מה שהיא אמרה. אני לא אומר בדיוק במי, אבל התוכן הוא התוכן. אתה מרוויח גם כן, שאם אתה לא הבנת אותה נכון, אתה חוזר על זה, היא יכולה להגיד לו, לא, 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 זה התכוונתי. היא יכולה להגיד לך בדיוק מה שהיא התכוונה. זה גם כן כדי שלא יהיה אי הבנות. אבל אפילו שזה ברור מה שהיא אמרה, עצם עניין שאתה מחזיר לה את זה בחזרה במילים שלך, היא מבינה שאתה קלטת והקשבת לה ואתה הפנמת את זה ויש לך מספיק, זה בראש שלך שאתה הבנת אותה. אתה רוצה להגיב? הייתי אומר, אם אתה מסוגל, אל תגיד מיד. אפילו אחרי שהקשבת. ואפילו אחרי שהחזרת את המילים שלה שהיא תבין שאתה הבנת את התוכן והדיבורים שלו, אם זה עניין שיש לה טענות, ויש לך מה להגיד, אני לא הייתי מגיב מיד. אני הייתי מנסה לעצור, לחכות פסק זמן, אני לא אומר פסק זמן של שבוע, אני אומר פסק זמן לפחות של כמה שעות, או למחרת, ואז הייתי אומר לה, בקשר למה שדיברנו אתמול, רציתי להגיד משהו בעניין הזה. וגם אז, כשאתה אומר שרציתי להגיד משהו בעניין הזה, אם אתה רואה שהיא עסוקה בדברים אחרים, עם הילדים או עם הפישולים או משהו, ואתה רואה שהיא לא מסוגלת עכשיו לשמוע את זה בצורה מרוכזת, לא כדאי. אבל אתה יכול להגיד, אני הייתי לדבר איתך יותר על זה, אז אתה יכול להגיד בקור רוח יותר, כי אתה כבר עברת זמן, איך אומר משהו, יעשה שכל, יעשה זמן, אתה תגיב אחרת. תגובות מיידיות, תגובות יותר אימפולסיביות, הן תמיד יותר עם רגש, יותר עם ההתלהבות הלא כל כך טובה. ככל שאתה עוצר את עצמך, אתה נותן קצת זמן לעבור, אתה קלטת את המסר, ואחר כך אתה חושב על זה, אז באופן אוטומטי התגובות הן פחות חריפות. חוץ מזה, יש עוד פלוס. אם באמת הקשבת ואמרת לה מה שהיא אמרה, ואתה נתת פסק זמן לא להגיב, הרבה פעמים, אפילו שהיא דיברה דברים לא כל כך נעימים לשמוע, אבל הרבה פעמים אתה, אחרי שאתה קצת חושב על זה, אתה אומר, אתה יודע מה? יש קצת צדק בדבריה גם כן. היא לא במאה אחוז לא בסדר במה שהיא אומרת. יש באמת, ואז אם זה קורה, אז בוודאי אתה תגיב בצורה אחרת. כי אתה תראה שיש צדק בדבריה בהרבה דברים. אז אתה תתחיל לחשוב, באמת, מה אני יכול לעשות כדי לשפר את המצב הזה, כדי שזה לא יהיה כך. אז לכן, כמו שאנחנו אמרנו, זה שיש בתקשורת בין בעל לאישה את הצורך להקשיב, זה חלק מהתקשורת. וגם כי שההקשבה יהיה הקשבה לא רק באוזניים, אלא גם כי בעיניים ובפנים, והקשבה מלאה, ולא בדברים שיסיחו את הדעת, כמו עיתון, כמו ספר, כמו מכתבים, כמו הכל, אלא הקשבה מלאה. זה שאחר כך ההקשבה הוא גם כי שאתה עושה את הריבאונד בחזרה, אתה יכול להגיד, אם הבנתי נכון, אמרת לי כך וכך, אפילו שזה דבורם לא נעימים. אחרי זה, אם אתה לוקח פסק זמן, ואתה לא מיד מגיב, מיד אחרי שהיא אמרה את זה, ואתה לוקח קצת זמן לחשוב על זה, אפילו כמה שעות, או אפילו למחרת, בדרך כלל, הווי מסונים בדין גורם, שאלף, ההבנה שלך היא יותר עמוקה בעניין, פחות שטחי, וגם כי לא אימפולסיבי. לא רגשי, אלא יותר בקור רוח. זה זה אחד מהדברים של, של, שאנחנו מדברים על, על התקשורת. אבל קר בשיחה זה בגלל בכלל צריכים יותר להקשיב, והם יסונים בדין שצריכים להיות מתון לפני שאתה מגיע.
מה מקשר לאלתרבים
יש הכפשוט? איפה הגבול? כמה צריך להקדיש לתקשורת? כמה צריך להקדיש ללמוד דברים? אני אגיד לך, מישהו פעם אמר לי גם כן וורט מאוד מעניין בזה. כתוב אלתר בשיחה מישהו. מה השיר? זה שכתוב אלתר בשיחה, אז מזה אתה לומד ששיחה צריך להיות. כתוב אלתר בשיחה. אם לא לדבר בכלל, לא צריך להגיד אל תרבה. יש מה לדבר. אז אומרים, כל אחד יש את השיר שלו. לכן אי אפשר להגיד את זה בצורה... הבן אדם, אחרי שהוא מתחתן, הוא מתחיל לקלוט מה גורם לתסכול בזה, והנה, הוא מתחיל לקלוט. אבל דבר ראשון, כמו שאנחנו אמרנו, שהוא קולט בכלל, שזה צורך חיוני ונפשי והכרחי לכל זוג נשוי. האישה מרגישה צורך שהיא צריכה בר שיח, היא צריכה מישהו שיקשיב לה, שידבר איתה. ואם אין לה זה, חסר לו אחד מהדברים העיקריים בחיים שלה. אם היא לא מרגישה שהקשבת לה, אם היא לא מרגישה שהמסר שלה נקלט, אז היא תחזור על זה והיא תנסה מכל צורה שהוא שזה ייכנס. אבל אם היא יודעת שאתה הקשבת ואתה הבנת וכו', יש לה... היא הגיעה לאיזשהו סיפוק. יותר מזה, אני אגיד עוד משהו. יש נשים שאם הבעל לא מקשיב טוב, הוא תמיד בהתגוננות, הוא תמיד לא מזלזל בזה, האישה מתחילה לבדת את התקווה בכלל אם יש עתיד, אם כזה בן אדם. היא נכנסת לאיוש על זה. כשהיא יודעת שבעלה מסוגל לשמוע אותה, אז בבקשה. עכשיו יש עוד דבר לגבי הקשבה שזה מאוד חשוב. בפרט אחרי שאנחנו מתחתנים, בשנה הראשונה או בשנים הראשונות, אבל בעיקר אחרי ממש שאנחנו מתחתנים. אנשים לפעמים אומרים לי, אני אומר לאנשים כשאני יושב איתם, אז אני אומר להם, אתה צריך לחשוב מה זה חשוב עם אשתך, מה הדברים חשובים. אז יש אנשים שאומרים לי, איך אני יכול לדעת מה חשוב לאשתי? אני אומר להם, אתה צריך לדעת מה זה צורך נפשי בשביל אשתך, מה היא רוצה, איך אני יכול לדעת. אז מה התשובה שאני אומר להם? אני אומר להם, בדרך כלל כל אדם כשיש לו צרכים או שיש לו משאלות לב, אז הוא מביע את זה בדיבור. רק מה, לא כל פעם האוזניים שלנו פתוחות. אנחנו לא מקשיבים. אדם שאומר לי, אני לא יודע בדיוק מה חשוב לאשתי, בנו של עולם, אתה חי בבית אחד עם אישה ואתה רוצה להגיד לי שאתה לא יודע מה חשוב לאשתך? מה אתה, היא אף פעם לא מביע דברים שחשוב לה, שהיא הייתה רוצה ממך? צריכים לבדוק טוב, אם זה נכון צריכים לבדוק טוב, איך זה יכול להיות שהיא, מה, היא מפחדת ממך? היא מאוימת ממך? או יכול להיות שפשוט היא כבר התייאשה ממך? כשהתחתנה בהתחלה באמת היא הייתה אומרת, אבל אתה כל כך זלזלת, כל כך לא הקשבת לה, אז היא התחילה להעדיף לשתוק ולא להביע את מה שהיא רוצה. בגלל למה לתסכל את עצמי, הוא בין כך לא עושה מה שאני מבקש.
מה עושה בעל כזה שאיתו מפחד?
אז אמרתי עוד פעם, אדם צריך להתחיל לפתח, לתת לאשתו, כן ל... הוא צריך לדובב אותה אם הוא רואה כזה דבר. הוא צריך לנסות להוציא שתאמר על אף שיכול שזה יהיה כואב לו. אבל אם היא לא אומר דברים, ולא רק זה, היא לא מבקשת מבעלה דברים, אלא מאי, עוד פעם, איך אנחנו יכולים לדעת עם מי התחתנו?
מדברים.
ומקשיבים.
כן, שיחה.
שיחה, וחלק מהשיחה זה הקשבה. ואז אתה מתחיל לתפוס עם מי התחתנתי, ומה היא צריכה. והאם אני בעל שונה לפחות חלק ממה שהיא מבקשת. חלק מה שהיא צריכה. הכלי של ההקשבה הוא נותן לי את האפשרות שאני יכול לדעת עם מי עומד מולי. כי בדיבר בן אדם מביע את עצמו. ואם היא מתוסכלת היא מביע את עצמה בתסכול גם כן, אפילו בסגנון הדיבור שלה. ואם היא מוכזבת זה בא על די ביטוי. ואם היא מדוקת לפעמים זה בא על די ביטוי. או שרואים את זה על הפנים. אז שואלים, מנסים להבין, כי אתה חי בבן אדם הזה. אז אתה רוצה שהבן אדם הזה יהיה פתוח, ושאתה תוכל באמת להעניק ולתת, ושיקח ותן כדי שנים יהיה כמו שצריך. דברים שלא נמדדים בזמן מדויק, תמיד זה יותר טוב להשעות את התגובה שלך עד אחרי לפחות זמן, כדי שאתה יהיה לך מספיק זמן לקל, לחשוב, וגם כן לתת לה את ההרגשה שגם כן אתה הקשבת לה.
לפעמים אישה אומרת גם, לא חייב להיות תגובה. צריכים לומר
ולשחרר
פשוט מאוד.
נכון.
שעובר הזמן זה פשוט מאוד.
לפעמים אנחנו יכולים להיות קויס למרובי. גם כן נכון. יש כזה הקשבה גם כן. נכון? עכשיו, יש עוד נקודה שבהקשבה זה בא לידי ביטוי. בהקשבה זה בא לידי ביטוי. אבל זה לא רק נקודה ששייך להקשבה, אבל זה בא לידי ביטוי בהקשבה הזו גם. אני אסביר את עצמי. בכלל כשאנחנו מתחתנים, אנחנו לא מתחתנים עם אותו בן אדם, עם הכפיל שלי. אני מתחתן עם אישה שיש לה את הדעות שלה, יש לה את הרצונות שלה, יש לה את האופי שלה. ויש גם כן עוד דבר, שאנחנו מתחתנים עם אדם שמגיע לחיי נישואים עם כל מיני ציפיות. זה שאדם בא לחיי נישואים, אתה מתחתן, יש לאדם הזה שהתחתנתי איתך, שאתה התחתנת איתה, יש לה את הציפיות שלה על חיי נישואים. עכשיו חלק מהציפיות האלו זה לא שייך אפילו שהיא תדבר על זה לפני שאתה מתחתנים, לפני שמתחתנים. יש דברים שאתם יושבים ומדברים כשיוצאים לפגישה לפני חתונה, מדברים על שליחס, על איזה בית אתה רוצה, בית פתוח, חורכים, איזה בית. יש דברים שאתה יכול לדבר ואתה יכול לקבל תמונה ממה האדם, איך הוא מסתכל על עתיד קצת, לקבל אינדיקציה מה האדם הזה, מה הערכים שלו, מה הציפיות שלו או שלה. אבל יש דברים שזה לא בא לידי ביטוי בשיחות, בגלל שהם דברים שהאדם עצמו לא יודע שעל זה אנחנו צריכים לדבר, בגלל שזה דברים. לפעמים לדוגמה, אני אתן דוגמה קלאסית לזה, דוגמה אחת שאתם יכולים להבין אותי. הבעל בא מבית שזה בית שמסודר, אבל אמא שלו לא הייתה אף פעם חולת ניקיון, והיא הייתה אישה פלטנית, ואצלה היא יכולה לעשות ארוחת ערב אמא שלו, המשפחה אוכלת, כל הכלים והסירים של ארוחת ערב יכולים להישאר בכיור כל הלילה מלוכלך, והיא בעוד יום או יומיים אז היא יכולה לגשת לשטוף אותה. זה לא סוף העולם. הוא ראה, הוא גדל בכזה סוג בית, האמא עסוקה, יש לו עוד דברים לעשות, וזה היה הסגנון שלה. בסופו של דבר ניקו, אבל היא הייתה יכולה לחיות עם עם כלים וסירים לא נקיים בתוך הכיור. זה האישה הזאת. הבעל בא מבית שאימא שלו הייתה פדנטית. ניקיון זה היה בסדר העדיפיות שלו. לא היה כזה דבר שישאר כלי בכיור. זה פוסל בלינה, כמו שאומרים. פסול לינה, נויסן. לא שייך. עכשיו, כשהם יושבים על פגישה ומדברים על הבית שהם הולכים לבנות, כזה דבר יעלה על השולחן בכלל? זה לא יעלה על השולחן, גם מצד, גם א', הקטנות שבעניין, אבל ב' יתיר. בגלל ש... למה שהאישה תדבר על... למה שהבעל תדבר על זה? זה בית! שהכל נקי, ובכיור אין נגמר ארוחה, מיד משוטפים וגמר. למה שהוא בכלל יחשוב שזה אחרת? כך הוא ראה, כך זה היה בבית, וכך הוא גדל בזה. פתאום, אם מתחתנים, אחרי השבוע של השבע ברוכס, יש לה מחר איזשהו מבחן בסמינר, והיא לחוצה, או אפילו היא לא לחוצה, היא עייפה. והיא גדלה בבית, שם את הכלים בתוך הכיור, אתה הולך לישון או לקרוא את הספר. הבעל מסתכל על זה פעם ראשונה, בסדר, פעם שנייה שזה קורה,
מאה ימי חסד, לא?
יש ויש. הוא מתחיל לחשוב. מה הוא מתחיל לחשוב?
איפה נפלתי?
נפלתי תראה, תראה איזה בלגניש, תראה מה שעולה עם החוקי היגיינה. הוא מתחיל לפתח לעצמו, והוא מסתובב ככה עם תסכול פנימי כזה שזה לא בסדר. קודם כל, יש על זה המון המון דוגמאות בחיי יום יום, בדברים אפילו. אדם בא ממשפחה שימי הולדת וימי נישואין היו עושים איזה גנץ וטקס, טקס שלם, מתנה ואיזה מסיבה. נופל איזשהו אישה, או הפוך, אישה נופל בבית שאצלה בבית, אבל כן, לא, זה לא היה משהו טקס בוודאי שלו, אולי מזל טוב, אולי לא, זה מה יקרה ביום הולדת הראשון? מה יקרה ביום הנישואין הראשון? חוסר התאמה. חוסר התאמה. זה לא עוזר. לא אוהב אותי. לא עשה טקס גדול. לא היה חגיגה. אפילו לא זכר לתת לי מתנה. הוא... לא יודע את הבעיה, הוא לא גדל בבית שצריכים לעשות את כל הרעשים האלה. לא יודע. איך הוא יעלה, או איך היא תעלה על הדברים? זה רק אם אתה תתחיל להקשיב. המשמעות, מה אני מתכוון שאתה תתחיל להקשיב? מכיוון שזה שונה סוג התנהגות, הדפוסי התנהגות שלך, שאתה היית רגיל בזה במשך חיים שלך, בבית שלך. אז מה יקרה? קשה מאוד לבן אדם להשתנות, וקשה לבן אדם גם כן לשנות דפוסי התנהגות שלו. הוא רגיל לסגנון מסוים. הקשבה זה פירושו שאתה מקשיב למה שהשני אומר. למשל, הדוגמה הזו שבן אדם בא מבית שלא היו עושים טקס ביום הולדת או דבר כזה, זה היה אומר ככה, מה זה טוב וגמר, בלי שום עוגה, בלי שום משהו, או לצאת או איזה... אשתו יכולה להביע ככה יום הולדת או ככה אתה זה. אז אם הוא נכנע, אם הוא שקוע בדפוסי התנהגות שלו, הוא לא הקשיב אפילו, הוא לא תפס, הוא לא קלט שהיא מצפה למשהו, אם היא אומרת, מה זה? בלי איזשהו הוגה, בלי איזשהו משהו, לצאת, לא הצעת לי לצאת, לא הבאת איזשהו מתנה. הרגע שהוא שומע את זה, במקום להיכנס להתגוננות, מה פתאום, מי אומר שצריך לעשות? מה, צריך לעשות חגיגה? מי אומר שצריך לעשות? צריך לצאת? במקום לענות ולהתגונן, תקשיב. היא ביום הולדת חושבת שצריך להיות כך וכך. יכול להיות שזה כתוצאה בגלל שהיא גדלה בבית שזה ככה. אתה גדלת במקום שזה לא היה כך. אבל זה אם אתה מקשיב. אם אתה לא מקשיב, אז הוא עובר בלי שאתה קולט. אין לך מספיק אנטנות להיות רגיש לתפוס מה שהולך. ההקשבה אומר שאתה שומע ואתה קולט מה מדובר. אני לא אומר שאתה מחויב על כל דבר למלות, אנחנו לא מלוכים גם כן, אבל לפחות להקשיב ולהבין מאיפה בן אדם בא. אמרתי לכם איזה פעם גם כן, היה בחורה אחת שהיא באה ואומרת שבעלי לא אוהב אותי, ולמה זה בא לי ביטוי ככה? כי הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא אף פעם לא מביא לי פרחים הביתה ערב שבס. איפה איזשהו ביטוי לאהבה? מה הבעיה? עוד פעם, היא באה מבית שאבא היה תמיד מביא פרחים הביתה לשבס לאמא שלו, והוא בא מבית שבית כזה שהם אף פעם פרחים לא היה כמעט בבית, אולי שבוס.
הילדים היו פרחים.
זה כבר עוד שכן או שלא, אני מדבר עכשיו על הוא היה רואה ששבועס אבא היה מביא בגלל שהמינג יסול להביא פרוחם הבית בשבועס בגלל מטנטרת שגדל פרחים על הסיני. אז הוא יכול להגיד לה, זה אהבה, פרחים, זה סתם אתה מבזבז כסף, אתה קונה ואחרי כמה ימים זה מתייבש. אבל אדוני, אתה לא הקשבת. היא אמרה שהיא מרגישה שאין לך מספיק אהבה כלפי איפה קצת פרחים לשבת. אז אם אתה קצת תחפור, אתה תקשיב ואתה תשאל אותו, כן? ככה את מרגישה עם פרחים? אתה יכול גם כן אפילו זה? מה, גם בבית אצלכם אבא היה מביא פרחים? אז הרבה פעמים אתה שומע בוודאי. הרגע שאתה תשמע זה, אז אתה תבין מיד למה היא מרגישה ככה. אבל אפילו אתה לא הגעת לסיבה למה היא מרגישה כאן. אבל היא מרגישה, היא אומרת לך, איזה קצת אהבה, קצת ביטוי של הערכה, איפה הפרחים? איך אומרים? מיד צריך להיות באנגלית אומרים רג'יסטר. זה צריך לקלט. היא אוהבת פרחים, זה נותן לה הרגשה טובה. זה נקנה קצת פרחים, שתן לה הרגשה טובה. כי הקשבת והפנמת את זה ותפסת שזה חשוב לה, אז אתה הלכת לקראת. היה לי איזה פעם זוג שהם התחתנו, והבעל היה ממשפחה שהוא ראה בחיים שלו שאבא שלט על כל ענייני כספים בבית, הכל היה אצלו, והיא באה מבית שזה היה או הפוך מי, שהאימא הייתה זה שניהלה את כל ענייני הכספים, או לפחות זה היה ביחד. אבל גם לאימא הייתה פנקס צ'קים, גם לאימא הייתה כרטיס אשראי, גם היא ידעה מה שקורה בחשבון בנק, והיה לה מחברת שהם היו רושמים את הדברים כדי שיושבים מפעם לפעם כדי לעשות סדר. מתחתנים, הוא מחזיק את הפנקס צ'קים אצלו, היא מתחילה לבקש, והוא מסתכל על זה, אני אתן לך, אמא, צריך כזה אני אקח. ואז היא פתאום מתחילה להגיד שיש לי בעל שהוא שתלטן, הוא לא נתן לי חופשיות בכספים, מה זה? אז אם הוא יהיה חכם, מה? את רוצה? אז הוא יבין, הוא בא בתפיסה אחרת לחיים הזאת. בגלל שהוא ראה מה שהוא ראה בבית שלו, היא באה בדפוס התנהגות אחרת מה שהיא ראתה או מה שהיא מצפה, אז הולכים לקראת, מתחילים להשתנות, לסדר את לשנות את הדפוסי התנהגות שזה יהיה יותר מתאים אחד לשני. אבל הדברים האלו אתה קולט כשיש לך גם כן את החוש להקשיב. אם אתה בכלל לא מקשיב ואתה לא מפנים, הרבה מהדברים האלו עוברים ולא נקלטים, והם אחר כך סיבות לתסכולים ולאי שביעות רצון, בגלל שאין אין השתנות והתאמה לפי הציפיות והצרכים שכל אחד ואחד יש. ואנחנו צריכים להיות יותר רגיש ולפתח בעצמנו את החוש גם לשמוע, אפילו שזה לא נעים לנו, אבל לשמוע, ואחר כך לחשוב איך להגיד ומה להגיד, ואם יש צדק, ואפילו אם אין צדק, כמה תרחי זה גורם לי בשביל לתת, אפילו שאתה חושב שלא צריכים, בכל זאת. וזה עוד סוג של תקשורת, כמו שאנחנו דיברנו, את הנקודה ללמוד איך להקשיב. עד כאן בעניין הזה, בוא נלך עכשיו, יש לנו ספרים. חלק א', אנחנו בעמוד ריש למד חט. אנחנו עכשיו מתחילים את הדינים. אנחנו מתחילים את הדינים של הצעת המיטה בפניו. זה חלק בייז. הצעת המיטה, אפשר להסתכל שניים מרצים. עכשיו אנחנו מצאו סמיטה בפונת, שזה אחד מהדבורים שאנחנו אמרנו שאסור לעשות את לסדר את המיטה לפני הבן או בת זוג. ועכשיו הוא מתחיל להסביר בקוף בייס, אסורים להציע המיטה הן האישה לבעלה והן הבעל לאשתו, אלא שזאת רק כאשר מי שמציעים עבורו את המיטה רואה את השני מציע עבורו, אבל אם שמציעים את המיטה בשבילו איננו בחדר, או אפילו שנמצא בחדר אלא שאינו רואה זאת מכיוון שמסב ראשו בכדי שלא יהיה בהצעת מיטתו, מותר. אף שיודע הוא מרגיש בכך, הוא יודע שהיא עושה את זה, הוא מרגיש את זה, אבל הוא לא רואה את זה, אפילו שמסב את ראשו, זה מותר. Yeah? Okay. אחר כך אומר, ויש מי שחמיר בזה. יש מי שחמיר בזה, שאם הוא יודע ומרגיש בזה, ותסתכל, מאוד מעניין מה שהוא מביא בהל. קוב גימו, הצעת המיטה שנעשה בפניו, היא הכנה המיטה לשינה, ולא כפי שבשפה מדוברת, משמש ביטוי זה להגדרת סידור המיטה וכיסא לאחר השינה. ואסור חכמים לעשות זאת בפני בעלה, כפי שיש במעשה הזה משום קירב וחיבה. אז הוא כותב הרע מני עצים ושבע. עין תויסס יונטב על משנאי שבס. הוא מציין את המיטס הצעס גודם על המיטות לישון עליהם. וכן פושט מתבונן מטעם האיסור, כי זה כאילו קירב וחיבה. ואילו סידור המיטה למשך היוין, מפורש להתר בשיעור שבט הלוי, שהוא רק עניין של תורך ועבוי לבעלמה, וגם הוא ליופי הבית. אבל זה לא כאילו היא מכינה בשבילו את המיטה לשם. אני פעם אמרתי את זה לגבי שבס, שבחיים נועם מביא את זה בקצועס השולחן, שהוא אומר שלסדר את המיטה בשבת בבוקר אחרי שקם, אז הוא אומר, זה לא נחשב החונה משבס לחול. כאילו מכינים את המיטה כדי בלילה שיכול לשון, אלא הוא אומר, יש נשים, אנשים שסידור המיטה זה לצורך שבס, כדי שהבית יהיה מסודר. ורבחיים לא מביא שזה לא מסתבר שדווקא שבת, שזה היום שאתה מכבד אותו לבוש מיוחד ואוכל מיוחד, שבת יהיה מפוגד. אם זה חלק מה כאילו כבוד שאתה נותן ליום, שבת מסודר. אז הוא אומר, זה לא אחרון ומשאל וזוגו, זה נקרא הקובץ שבת עצמו. מאוד מעניין את ההסתכלות הזאת. אז פה הוא אומר שהנקודה של אם היא מכינה את המיטה לשינה בשבילו, זה קיר, זה חיבה. אבל אם היא סתם, זה עניין של יופי הבית. סידור בתריך לבוי דבר. קובדל, האיסור רק בפריסת הסדין, או הכיסוי, סמיכה וכדומה. אבל הצעת הקרים והמזרון מותרת, לפי שהוא דרך שירות ותורך, ולא דרך חיבה. יש קוסמוס שכשאף שכדאי לך גם בזה. זה מעניין, אם אתם רואים שברם 29 הוא מציין לשולחן אורך אבן עזר סימן פי ופירושי האחרונים שכוונתו למה שנסבר שם, שאפילו הכניסה אישה כמה וכמה עבדים ושפחות מכל מוקים בדבורם שעניונם חיבה חייבת לעשותם בעצמה, אחד מהם זה הדבורם זה הוא עצת מיטתו, וברמו שם הביא בזה בית שיטס אחד שזה פריסס הסדינים במכסה, אבל הצד הקרים הכסתות לאי כמו שקוס בשוכנוע ולדי הבי סבורת שגם הצד הקרים הכסתות נכלו בזה, ולדי איזו אוילה שגם בול ופול איזו יש גד החילה. ובלכם עושים לו כתב שיש לו אחלה בדומה, וכן בבן איש חי כתב שאיכת איפה שנוח לה אחלה, וכן פוסק בשור שבן עלי, כי יש מחלויקס מה זה הצעת המיטה. אבל זה ברור, סידור הסדין, סידור השמיכה, קופי לאו דווקא כשהצעת המיטה נעשית בסומך לשעת שינה, אלא גם כשדבר נעשה זמן רב לפני כן, אסורה, מכיוון שכאמור פעולה זו מטבעה לעורר חיבה. גם כשאין המיטות מיוחדות להם, אלא שמתארחים בבית אחרים, בכל מוקם כל שאחד מבני הזוג אמור לישון על מיטה הזו, אסור לשני להציע בפניו. וקובזיינו כדי לא ימור לעשות שינוי בצעת המיטה, ובכל אופן הדובר עוזר אותו. באמת לעשות זה בגלל שמאל. בדיוק. אם בכל זו יציע המיטה באופן אסור, מכל מוקם אין צורך לסתור את מה שכבר נעשה, אלא מותר לשמוע. זה משהו כזה.
אני מכיר אבל אחד שלא מסוגל לשים את הכיסוי על ההפוך. הוא לא יודע לעשות את זה. הוא לא יודע לעשות את זה.
אז הוא לא צריך להיות בחדר שהיא עושה את זה. אנחנו אמרנו שאפילו הוא יודע, הוא מרגיש, הוא לא צריך
הוא מגיע והוא רואה את הפוך מחוסה, אפילו שהוא מגיע מהעבודה, כל כך מבסוט, זה גילוי חיבה הכי גבוה.
ניסיון. בידי, עכשיו איסר אחונס מים לרחיצה, קופטט. אסורים להכין או להביא זה לזה מים לרחיצה. אפילו אם המים צוננים. וגם אם אין המים מיועדים לרחיצת כל הגוף, כי אם לרחיצת ידיו, רגליו או רגליו או פניו, בכל אופן זה אסור. הוא כותב בשולחן אורך, בוא נגיד קופיות בקופיות א', הוא כותב לאור אמור לא יפתחו אחד עבור השני את ברז המים למלא את הבטיה בכל קיוט, אתה אל תפתח, כי להכין זה גם אסור. הפועל לא שנו להכין או להביא את זה לזה המים לחיצה, מכל שכן שאוסל לפתוח את הברז בתי שאיקו במים לתוך הכלי שמחזיק השני בידו, ואין צורך לאימר שאין לפתוח את הברז או המקלח ולקלח או לשפוך מים זה על זה. זה בוודאי שם כותב בדיעבד שעברו על האמור והכינו המים זה לזה, לא ינסו המים בשימוש. ואם פתחה ברז לצורך עצמי, מותר לו להשאיר פתוח ובילה ימשיך לחוץ במים הזורמים מכוח פתיחתה. כי היא פתחה את זה לעצמה, לא סגרה.
האישה עושה כלים, אבל מותר לבוא עם ספל לקחת מים.
שהיא לא פתחה את זה בשבילו. שלא היא בפונו, מותרים להכין זה לזה מים לחוץ. וזויז גם כשיועדים שבן או בת זוג הכינתם. אבל אין מויר לעשות איזה משיגי והקר כגוי ביד שמאל וכדומה. אם זה שלוי בפונו, הוא מתיר. עיקר הבעיה זה מפני בעלה. עכשיו תסתכל ב-236. על זה שהוא כותב, אפילו במים ומים צוינינים, לא הולכים. הוא אומר, בשולחן עורך כתב כמנהיגי לצוק לו מים ולחיצה. אומנה כמו שכסבנו בפנים וגם מנהיגי להכנת המים ולחיצה, כן כתב האפי זוטרי אבן עזר, ומשמו הסתים בשלושנה הפסקי דינים הנהל שם, וכן משמו מאיש של אברום ואורכס חיים, שחמיר בין ימיים לנטילס ידיים. והרי מים אלו הם רק, הם צוינינים. לא להביא לנטילס ידיים. לא להכין. ואף שחום רזו לו הפסקינים כבסיים. וכל מקרים נמצינו למדין מדבור הבנגיע למהוס המים שנעשה הכנתם. אחר כך על 237 שזה הולך אפילו אם זה רק ליודו ופונו ורגלו. אף שבשולחן אורך לא שנו פונו ויודו ורגלו מכל מקרים גם בחודו מנהי עוז. קיימו כמה שכוסף איש לברוב ואורכס חיים לסל בנטיל שדאי. ולמרות ששם מכילים מן הדין, הרי זה מכיוון שאין הנטיל בכלל איסר רחיצה. מכל מקרים מוכם מדבריהם, שגם הרחיצה זה הידיים בלבד נכלל על פי סרחונס מים ורחיצה. כאילו יש כאלה שרוצים להגיד שנטילת ידיים זה לא רחיצה, אז זה לא נורא. אבל אם זה היה רחיצת ידיים, אפילו רק רחיצת ידיים זה לא בזה. וכן כתב בפשטס בספר גופי הלוחס. אוקיי. עכשיו, אבל שימו לב לדיוק, אם זה שלוי בפונו, זה בסדר. ואפילו שהוא יודע, שזה היה הבן או בת זוג יחינתם. אז למשל הבעל שכח לקחת נגל מזה, או איפוך אישה. אז היא יכולה להסתובב, היא לא רעה, ואז זה נקרא שלוי בפונו, כמו שאנחנו אמרנו, בצעת המיטה. אותו דבר. אבל
זה מה שאתה כבר להביא, מים חמים.
אבל זה מה שצריכים לעשות. הכנת המים לנטילה. כאשר אין המים יהודים לחיצה, כי לצורך נטילת ידיים, הן לסעודה למים אחרונים, הן לנטילת ידיים שחס, וחיוצא בזה. וחיוצא במחיובי הנטילה, כאן הוא מביא את השיטה, שנטילה זה לא רחיצה, אז מותרים להכין זה לזה מים. אלא שאם כל זה רוצה שכל אחד יכין לעצמו את המים לנטילה או שיעשה זה שלוי בפניה וכשמכם שני כלים במים לנטילה ואין אחד ממיוחד דווקא לא מותר בכל עניין כמו שברוי בוטים ופה הוא מביא בהרה 244 נכן גם את זה אחרוי בשער איתויר פשיטו להילהת ואילו מדיבר איש לברון משמע שגם זה עושה ומכיוון הוא אומר שכלול סיסו בזה משהו מפסקי הדינים ממה ששטן כדעס המתינים ומפרש בשאיסו דווקא לצוק מים עליו ודעס האויסים כתוב בשם יש האויסים ומזה נראה שדאית ללכת הוא מביא פה את השיר שבט הלוי מסכם אף הוא שפושט תחנת מים לצורך נטיל סדיים שחס ולסודה ואף לצורך מים אחרונים שורי די זה מייסי לחיץ על מייסי מצווה וכן פוסט גם בספר משנס יענגיד, וכן קיבלתי מרבון המויר הרוב מובהוקים, שהמיניג הפושט להתיר זאת. אם זה נטיל לסידיים למצווה, לסודה או בבוקר, אז רוב המויר הרוב הזה היום נוהגים לקל בזה, ולגיד שזה בסדר. אם רוצים להחמיר, אז מסב את הראש. לפעמים זה יכול להיות נגיע ללוח על המייס, לגבי מים אחרונים, כי מביא מים אחרונים לשולחן. בסוף הסעודה, זאת אומרת, הביא לו מים לפונות. אז הוא יוצא כאילו לפי השיטה שהוא אומר שמכיוון שזה למצווה, אז לא צריכים להקפיד בזה. יש כאלה שומעים מסבד ראשו. מתקשט ביומים שאיננו טועים. בקוף יודל, לא של השולחן אורך בקושי, התירו לו להתקשט ולהתאפר. במיין ידעת. לפי כך נוכן ורואים למעט בזה בכל מה שאפשר. וכבר נסבר ליל שמן הרוי שתימנע מכל האפשר מלסבסם ביומים אלו ולכל הפוחס להשתדל לצמצם בזה כפי אפשרי. אנחנו למדנו קודם שהוא לא יכולה, הוא לא יכול להריח את הבוסם שנמצא על גופה, זה לא, זה אחד מהחוקי שכתוב. אז לכן רוי שתימנע מכל אפשר ולסבסם ביומים אלו ולכל הפוחס להשתדל לצמצם כפי אפשר. זה מה שבאת. בגודם מיוחדם. לא שם השוכנוח רואי שתייחד לו בגודם למי נידתה כדי שיהיו שניהם זויכים תומת שהיא נידת. ואין צורך שכל בגודם של רושה והם יהיו מוחדם על בעיה אחד מהם. ובגודם אלה יכולים אפילו להיות נעים. ורב מהפוסקים קוסם שאין נוהגים ליחד בגודם למי נידתה וכן הוא מנהג הפוסק. היום לא עושים את זה. הנה בגודם מיוחדם שהוא נעשה.
למה מה קרה שאין נוהג?
זה לא עבד, זה לא הצליח. תקנה
שלא
הצליחה
להחיל
את
חבר.
לא נוהג. כן?